רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
באפריל האחרון יצא לי לבלות 24 שעות בהונג קונג. זה היה עוד לפני כל המאומות שם. בכל אופן, נחתי ביום שבת בשעת בוקר מוקדמת, ולכן המלון שהייתי בו לא נתן לי חדר. כדי להתגבר על הג'טלג וגם על השיעמום, יצאתי אל העיר והתחלתי להסתובב ברחובות. כעבור 3 שעות של הליכה ללא כל מטרה מוגדרת, התחלתי להרגיש חוסר מנוחה. ולא הבנתי למה. אולי זה בגלל שאני רעב, זה קורה לי לפעמים, אבל לא, זו לא הייתה הבעיה. אולי הטיסה הארוכה, העייפות המצטברת, בכל זאת, הונג קונג, זה רחוק. פניתי לסמטה הצדדית, וכעבור כ-50 מטר מצאתי כיכר קטנטנה, ובה כמה ספסלים נחמדים, והתיישבתי על אחד מהם. נשמתי עמוק, עצמתי את העיניים, לא, זה עדיין לא עזר. קמתי והמשכתי ללכת כשתחושת חוסר המנוחה שבתוכי רק הולכת וגוברת, הולכת ומקצינה. ואז, חסר אונים, נעצרתי. נעמדתי במקום, הסתכלתי סביבי ופתאום, פתאום הבנתי מה הבעיה. רעש. לא משנה לאן הלכתי, לאיזו חנות, מסעדה או קניון נכנסתי, לא משנה כמה מרכזי או צדדי היה הרחוב שעליו הלכתי, הונג קונג הייתה המקום הרועש ביותר שבו ביליתי בימי חיי. רעש של אנשים, של מכוניות, של בנייה, וכל זה כפול מלנת אלפים פעמים. זו הייתה חוויה אקוסטית מסוייתת. עכשיו, אני הייתי בערים גדולות, כן? הייתי בניו יורק, בלונדון, פריז, ברצלונה. הייתי במקומות הומי אדם, אבל שום דבר לא הכין אותי לרעש הבלתי פוסק והבלתי נסבל של הונג קונג. למעשה, באתר האינטרנט הרשמי של הונג קונג, יש עמוד מיוחד שמוקדש לרעש. הם יודעים שיש להם בעיה. מהרגע שאתה מתחיל לשים לב לרעש, אתה מגלה בכל מקום אנשים שמנסים להימלט ממנו. אתה רואה כיצד בעולם הטכנולוגי שלנו אנחנו הופכים בהדרגה לשבלולים אנושיים. מנסים להיכנס פנימה, אל תוך עצמנו, להתחבא, להיעלם, להתנתק.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם.
Remove noise canceling device.
אני דוקטור יובל דרור, והיום נדבר על רעש. הרבה רעש. ואז על שקט, שהוא סוג של רעש. מיד מתחילים.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות Enterprise. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
פרנק לויד רייט נחשב לאחד האדריכלים החשובים בהיסטוריה האמריקאית. הוא נולד בשנת 1867 ומת בשנת 1959, ובמהלך חייו הוא תכנן יותר מ-1,000 מבנים. הפילוסופיה האדריכלית של רייט נחשבה בזמנו פורצת דרך, כיוון שהוא האמין שתכנון של בית או משרד צריך לשקף ערכים הומניסטיים, כאלו שמשתלבים בצורה הרמונית עם הסביבה. בתקופה בה פעל, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, התכנון של בתים ושל משרדים היה מבוסס על חדרים, הרבה מאוד חדרים. רייט ראה את החדרים האלו והתפלץ. בעיניו אנשים מבלים את חייהם בתוך קופסאות שסוגרות עליהם מכל הכיוונים, וזה ההפך מכל מה שהוא האמין בו. לפני מלחמת העולם השנייה, בתים אמריקאים תוכננו כך שהמטבח היה בחלק האחורי של הבית, ושאר הבית חולק לחללים נפרדים. חדר להורים, חדר עבודה, חדרים לילדים, חדר אוכל, ספרייה. רייט החליט לעשות משהו שונה לחלוטין. הוא שבר את הקירות. הוא יצר חלל אחד גדול שחולק לאזורים שהופרדו באמצעות שטיחים, קירות נמוכים וריהוט שהבהיר לך שאתה עובר מאזור לאזור. יש לכך כמובן יתרונות גדולים, כיוון שחלל פתוח מאפשר להורים להשגיח על הילדים בזמן שהם עובדים או מכינים אוכל, שלא לדבר על כך שהתכנון הזה מציע גמישות בתכנון האזורים ובשינוי שלהם כאשר זה כבר עולה לך לעצבים. יותר אור נכנס לבית, יותר אוויר, יותר הרמוניה. הפילוסופיה של רייט הפכה לפופולרית לא רק בכל הקשור לתכנון של בתים, היא הפכה פופולרית גם בכל הקשור לעיצוב של משרדים. שכן גם המשרדים היו מחולקים לחדרים, לכן גם עליהם הכריז רייט מלחמה. ב-1939 הוא תכנן את המטה החדש בוויסקונסין של חברת S.C. ג'ונסון, שמכרה, אגב עדיין מוכרת, מוצרי ניקיון. המטה הזה הוא סימן את ראשיתה של המהפכה, ולמהפכה קראו Open Space. התכנון המקורי של רייט היה מורכב מחלל גדול שבו היו שורות על גבי שורות של שולחנות וכיסאות, והתכנון הזה היה אמור לשחרר את העובדים מהחדרים, מהקופסאות המעיקות שבתוכם הם עבדו, קופסאות שאותן כינה רייט בשם סמל פשיסטי. כן, אמרתי סמל פשיסטי. כלומר, הוא אמר, לא אני. לא משנה. צריך להודות, התכנון של רייט היה מוצלח. היו רווחים בין השולחנות והכיסאות, שאגב, גם אותם הוא תכנן. היו משרדים נפרדים למנהלים, התקרה הייתה גבוהה והוצבה כך שאור טבעי נכנס לחלל העבודה. זה לא מזכיר את המשרדים של היום. בכל אופן, חלפו כמה שנים, ובשנות ה-50 של המאה ה-20, האופן ספייס זכה לשדרוג. קבלו במחיאות כפיים את הקיוביקל, או בעברית, תא משרדי. התא המשרדי הוא, איך לומר, תא קטן, תא. הוא סגור למחצה שמופרד משכניו באמצעות מחיצות, שהגובה שלהם הוא כמטר וחצי. כלומר, כאשר אתה יושב, אתה רואה מולך מחיצה, וכאשר אתה עומד, אתה רואה מולך אנשים אחרים שיושבים בתוך התאים שלהם ומביטים במחיצות. הקיוביקל הזה הפך לאחד הרעיונות הסנויים ביותר בעולם העבודה, ותגובת הנגד הייתה להעיף את המחיצות לגמרי. על פי הערכות, כ-70% מכלל האמריקאים עובדים היום בחללים פתוחים, וחברות הייטק הפכו את העבודה באופן ספייס לאידיאולוגיה של ממש. כל מי שביקר באחד ממשרדי פייסבוק ברחבי העולם, ראה את המרחבים העצומים שבתוכם הם עובדים, חלקם בגודל של מגרש כדורסל. על דלפקי עץ יפים וארוכים מונחים מחשבים, שעליהם רוכנים העובדים. האידיאולוגיה לעבודה בחלל הפתוח גורסת שהעיצוב הזה מעודד אינטראקציה ותקשורת בין העובדים. במקום שהם יהיו מבודדים בחדרים שלהם, הם נדחפים לשתף פעולה, ולו מכיוון שהם חולקים חלל משותף. ולשיתוף הפעולה הזה יש תועלות ארגוניות, זה מעודד יצירתיות, כל הג'אז הזה.
סליחה חבר, ראיתי שאתה כזה יושב פה וזה, אתה מבין אולי בעריכת פודקאסטים, אני צריך איזה עזרה במשהו.
ילד, קח את הקרשים שלך מפה, אתה לא עושה איתנו להגבה, אומר.
טוב, זה בולשיט. כיום אפשר למצוא אין ספור מחקרים שמעמידים בסימן שאלה גדול את האידיאולוגיה הזו. למעשה, המחקרים האלו מוצאים שעובדים הופכים יעילים יותר מהרגע שנותנים להם לעבוד בתוך חדר, חדר נפרד ולא חלל משותף. הסיבה האמיתית לאופן ספייס היא כלכלית. זה הרבה יותר זול לדחוס אנשים לתוך מרחב משותף ואז להסביר להם שזה בעצם לטובתם מאשר לבנות להם חדרים נפרדים. אבל מה שלא עומד בסימן שאלה היא העובדה שבאופן ספייס הרעש הוא בלתי נסבל. חישבו על מגרש כדורסל שבו עשרות אנשים עובדים במקביל. מספיק ששניים שלושה ידברו בטלפון עם לקוח או עם אחד העמיתים שלהם כדי ששאר האנשים יבקשו את נפשם למות. מהסיבה הזו, בחלק גדול ממקומות העבודה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד אחר באופן ספייס. כלומר, הסיבה האידיאולוגית הגדולה של שיתוף פעולה קורסת אל תוך עצמה. ועדיין יש רעש, וכדי להתמודד איתו, העובדים מצטיידים באוזניות. בהתחלה, אלו היו אוזניות רגילות שהשמיעו מוזיקה, אבל לאוזניות האלו יש שתי בעיות. הראשונה היא שהמוזיקה דולפת החוצה ומפריעה לעובדים אחרים. והשנייה היא שיש אנשים, כמוני, שלא מסוגלים לעבוד כשיש מוזיקה ברקע, שלא לדבר על מוזיקה שמוזרמת ישירות אל תוך האוזניים שלהם. זה הרגע שבו העובדים במשרדי ההייטק הצטיידו באוזניות שכל תפקידן הוא לחסום, למנוע ולבטל את הרעש שנמצא במרחב. אז נכון, בהתחלה הם נראו כאילו הם עובדים באתר בנייה, אבל בהדרגה האוזניות הפכו לי יותר מתוחכמות, יותר מעוצבות, וכמובן, יותר יקרות. החברות שמייצרות אותם, כמו בוז, סוני, ביץ, פיליפס, סמסונג וחברות אחרות, משקיעות סכומי עתק בפיתוח טכנולוגיות שלא רק אוטמות את האוזניים, הן שולחות גלים נגדיים אל מול גלי הקול שמגיעים לכיוון שלכם. אולי לא ידעתם, אבל סביב האוזניים שלכם מתנהלת מלחמת הקול בקול. בקוף, לא בחף. לא משנה. רעש במקום עבודה הוא לא תופעה חדשה, המקור שלו במהפכה התעשייתית. האופן שבו היסטוריונים תיארו את הרעש במפעלי הטקסטיל ובמפעלי התעשייה הכבדה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 הוא מחריד למדי. המכונות הכבדות של אותה התקופה עשו רעש בלתי ייאמן, והעובדים שעבדו לצידן עשו זאת כשהם מצוידים בהגנה שמזכירה את חתיכות המתכת שהגנו על האשכים של החיילים הרוסים שהתמודדו עם האסון בצ'רנוביל. אבל אנחנו לא מדברים על עובדים שעובדים במכרה פחם, במפעל לייצור מכוניות או בתחנת רכבת. אנחנו מדברים על עובדים שמועסקים בתעשיית הידע, שאומנותם היא תכנותם, או power point to you nam. טוב, זה לא יצא כל כך טוב. בכל אופן, אנחנו מדברים על עובדים שהרעש היחיד שהם אמורים להיחשף אליו, במקרה הגרוע, הוא רעש של מקלדת. למרות זאת, יותר מ-200 שנה אחרי פרוץ המהפכה התעשייתית, שוב נקלעים העובדים לסביבה רועשת. אבל במקום טכנולוגיה שמרעישה להם, אלו האנשים שמרעישים להם. והפתרון, באופן מעט פרדוקסלי, צריך להודות, הוא טכנולוגי. עכשיו, תופעות מהסוג הזה לא ניתן להכיל אותם, אי אפשר לכלוא אותם בתוך עולם העבודה. הן זולגות החוצה. למעשה, הזליגה היא לשני הכיוונים. שהרי ניתן לטעון שההשתבללות של העובדים בתוך האופן ספייס החלה הרבה קודם לכן, עם הווקמנים, ובעיקר עם האייפודים. כל מי שנסע ברכבת התחתית של ניו יורק, כאשר שיגעון האייפוד תקף את אמריקה, לא יכול היה שלא להתרשם מכך שהאמריקאים בנו לעצמם בועות חסינות רעש, שאפשרו להם לבודד את עצמם מהסביבה. כעת הם לא צריכים לשמוע יותר את ההומלס ממלמל לעצמו או את התיכוניסטים שצוחקים בכל רם. הם יוצאים מהבית, מרכיבים אוזניות ונמצאים במרחב אקוסטי מבודד עד שהם מגיעים לעבודה. אלא שבעוד שבעבר הם הסירו את האוזניות והחלו לעבוד, כיום הם פשוט מחליפים לאוזניות אחרות. האם הם מפונקים או שמה זה צו השעה? כנראה שגם וגם. זיהום רעש הפך בשנים האחרונות לתכונה בולטת במרחב הציבורי. רק כדי להמחיש, רעש בגובה של 50 דציבלים במהלך היום גורם לאנשים להרגיש אי נחת. אני אומר במהלך היום כי בלילה אנחנו רגישים יותר, ורעש של 30 דציבלים מתחיל להוציא אותנו מדעתנו. ב-55 דציבלים אנשים הופכים להיות חסרי סבלנות ממש. למעשה, זיהום רעש דומה לזיהומים אחרים, וגם הוא פוגע יותר בעניים. סקר שבוצע באנגליה בשנת 2003 מצא שכ-20% מהאזרחים שמשתכרים פחות מ-17,500 פאונד סובלים מרעש שמגיע מהשכנים שלהם. זאת לעומת רק 12% מהאזרחים שמשתכרים יותר מ-30,000 פאונד. וזה היה בשנת 2003. היום המצב ודאי חמור יותר. זו, אגב, אחת הסיבות שהונג קונג סובלת כל כך מרעש. בעיר שיש בה יותר מ-7 מיליון בני אדם, חיים מאות אלפי אנשים בתוך דירות מחולקות שמעניקות לדיירים שטח של 4.5 מטר מרובע. רק לשם המחשה, חנייה ממוצעת למכונית מעניקה שטח של 14 מטר מרובע. הם חיים ב-4.5. מי ששפר עליו גורלו וחי בדירה הונג קונגית ממוצעת, חי בשטח גדול, ממש עצום, של 14.8 מטר מרובע. כלומר, 30 סנטימטרים מרובעים יותר מאשר החנייה של המכונית שלכם. ללא קשר להונג קונג, ניתן לומר שאנשים מהעשירונים העליונים רוכשים לעצמם שקט. הם גרים באזורים יותר יוקרתיים, ומשום כך, לפחות על פי רוב, פחות צפופים, ולכן הם פחות חשופים לרעש. שקט הפך למוצר פרימיום, עניין שאנשים מוכנים לשלם עליו הרבה מאוד כסף, ואחת הדוגמאות הבולטות לכך נמצאת בעולם התעופה. מטוס הוא מטאפורה קלאסית לעולם שבו אנחנו חיים. הוא מחולק לפי מעמדות כלכליים. ככל שיש לך יותר כסף, אתה יושב יותר מקדימה. אבל הכסף לא קונה רק את המיקום הגיאוגרפי שלך בתוך המטוס. הוא קונה לך תנאים נוספים. אוכל טוב יותר, מרחב גדול יותר, וגם, בדיוק כך, שקט. כל מי שנסע פעם במחלקה ראשונה יודע שאפשר לשמוע בסיכה נופלת על השטיח. אבל השקט שנרכש על ידי טסי המחלקה הראשונה או מחלקת העסקים לא מתחיל במטוס, הוא מתחיל קודם לכן, בלאונג'. בשנה שעברה טסתי לחול כדי לתת הרצאה בפני עובדים של אחת מחברות ההייטק הגדולות בישראל, חברה שיש לה סניף ענק בחול. בדרך חזרה טסתי עם אחד העובדים הישראלים של החברה, אבל המטוס שלנו התעכב, טיסת הקונקשן מטורקיה כבר יצא לדרכה, ואנחנו נשארנו בנמל התעופה אטאטורק, ממתינים לטיסה הבאה. אני טסתי במחלקת תיירים, אבל אותו עובד בחברת הייטק, הוא טס במחלקת עסקים. וכאשר המתנו לטיסת ההמשך, הוא הצליח להנדס את דיילי הקרקע והכניס אותי ללאונג' העסקים העצום שבשדה התעופה. כן, זה היה מאוד נחמד מצידו. מצד שני, הוא מהנדס. שיהנדס. הלאונג' הזה כולל שתי קומות שפרוסות על שטח ענק. יש בו אוכל ושתייה בחינם וללא הגבלה, ומה שמיוחד בו הוא שלמרות שהוא הכלס כמה מאות אנשים שעבדו, אכלו והמתינו לטיסה שלהם, היה בו שקט. כאשר חושבים על שדה תעופה, חושבים על מקום רועש. אלפי אנשים זזים מצד לצד עם הטרולי המראי שלהם. הם מדברים ביניהם, צוחקים, הם נרגשים. הם קונים מוצרים, צועקים לילדים. במילים אחרות, שדה תעופה הוא מקום שיש בו המולה. אם בזה לא די, המקום עצמו מייצר רעש. ההודעות על הטיסות שעומדות לצאת, הקריאות לאנשים שעומדים לאחר לטיסה שלהם, מסכי הטלוויזיה שמקרינים בדרך כלל חדשות או משדרי ספורט. משום כך שקט הוא סחורה שנמצאת במחסור, וכמו שכל כלכלן מתחיל יודע, במקום שיש בו ביקוש למוצר שנמצא במחסור, אפשר לגבות עליו סכומי כסף גדולים. מהסיבה הזו, על אף שלאונג' העסקים או המחלקה הראשונה מציע אוכל ותאורה חמימה ונעימה, הוא בעיקר מציע שקט וריחוק מכל המאומה. הלאונג'ים האלו נבנים מתוך הבנה ברורה שעליהם לספק שקט למי שמבקר בהם. הרצפה שבלאונג' באת הטורק לא בנויה ממרצפות, אלא מפרקט עץ חמים. במקומות אחרים היא מכוסה בשטיחים, והקירות עשויים מחומרים שסופגים רעשים ולא מהדהדים אותם. כל ההתנהלות במרחבים האלו מבוססת על שקט. שקט כמוצר פרימיום בא לידי ביטוי גם בטכנולוגיות אחרות. בכתבה שהתפרסמה בשנת 2015 בדה אטלנטיק, מסופר על סקירה שהשוותה בין מכוניות חסכניות בדלק. אבל במקום לבחור בבחירה המתבקשת, בטויוטה פריוס, הכתב בחר במרצדס, שאף על פי שהיא יותר יקרה ויותר כבדה מהפריוס, היא מצוידת בתכונה אחת מרכזית שאין לפריוס. היא כל כולה בנויה כך שהיא תספק לנוסעים בה שקט. גם כתבה אחרת שהתפרסמה בוול סטריט ג'ורנל ציינה במיוחד את השקט הכמעט מבהיל של מכונית היוקרה מרצדס מייבק S600 פולמן, שעלתה אז משהו כמו 190 אלף דולר. זו מכונית שהאורך שלה הוא 6.5 מטרים, יש בה מקרר לשמפניות, מושבים מנוגדים כמו בלימוזינה, שטיחים, וילונות חשמליים, ובעיקר, כך הסביר הכתב, בעיקר יש בה שקט שהוא מחריש אוזניים. זה לא מפתיע. היצרנית מכירה את הלקוחות העשירים שלה, ולכן היא השקיעה מאמצים מיוחדים בניסיון לצמצם למינימום האפשרי את הרעש שמגיע לתא הנוסעים. אם אנחנו כבר בעניין של שקט, אי אפשר שלא לציין את 1956. מה קרה ב-1956, אתם שואלים? ב-1956 הומצא אחד הכפתורים החשובים ביותר בעולם. כפתור המיוט. האחראי על ההמצאה המטלטלת הזו הוא מהנדס בשם רוברט אדלר, שעבד בחברת זנית רדיו בשיקגו. אדלר עבד על השלט רחוק הראשון לטלוויזיה, הספייס קומנד 400, וכפתור המיוט שלו הצטרף לשלושת הכפתורים האחרים של השלט, כפתור ה-on-off ושני כפתורים להחלפת הערוץ, ערוץ למעלה וערוץ למטה. כפתור המיוט הזה זכה לתמיכת הבוס של אדלר, ששנה פרסומות, ולכן חשב שהלקוחות יהיו מעוניינים בכפתור אחד ויחיד שיאפשר להם להשתיק בבת אחת את הטלוויזיה. מה שמיוחד בכפתור המיוט הוא לא רק ההישג הטכנולוגי, הדי בסיסי צריך להודות, אלא בעיקר ההישג המטאפורי. שכן מהרגע שהכפתור הזה הומצא, הוא הפך לאחת הפנטזיות השכיחות ביותר בעולם. היכולת להשתיק את מי שנמצא מולך. זה יכול לקרות לך בכיתה, בישיבה, בוויכוח, אפילו בבית. אם רק היה לי כפתור מיוט, אתה אומר לעצמך, ג'יסס, אם רק היה לי כפתור מיוט, אני הייתי משתיק אותו. אבל אין צורך יותר בפנטזיות. אנחנו חיים בעידן שבו הלקוח תמיד צודק, ולכן פנטזיות הן עוד פיצ'ר שאפשר להכניס לאפליקציה. בדיוק מהסיבה הזו, באמצע 2019, אובר שילבה באפליקציה שלה תכונה חדשה, תחת השם העדפה לשקט. Quiet Preferred. לקוח, כלומר משתמש בשירות של אובר, שיסמן את האופציה הזו, בעצם יבהיר לנהג שעומד לקחת אותו, שהוא, הנהג, הוא מתבקש בכל הכבוד והצניעות והערכה והאהבה, ובאמת אתה אדם נפלא, תסתום את הפה. זו הרי מראה שחורה בהתגלמותה, כן? מישהו מתחיל לדבר איתך? כל שאתה צריך לעשות הוא ללחוץ על כפתור באפליקציה והוא סותם את הפה. שכחתי לציין משהו. האופציה הזו של העדפה לשקט היא זמינה רק ללקוחות המשתמשים בשירותי היוקרה של אובר, שירותים שעליהם, כמובן, משלמים יותר כסף. גם שירותים דיגיטליים אחרים גילו שהם יכולים לזכות באהדת המשתמשים אם הם רק יאפשרו להשתיק מישהו. לדוגמה, האופציה של מיוט בטוויטר תגרום לכך שלא תראה ציוצים של אדם מסוים, וזאת מבלי שתיאלץ לחסום אותו. כלומר, הוא יוכל לראות את הציוצים שלך, הוא יוכל להגיב לך, אבל אתה פשוט לא תראה אותו, השתקת אותו. האופציה הזו זכתה לפרסום רב לפני כמה שבועות, כאשר בית המשפט העליון בארצות הברית קבע שהנשיא טראמפ לא יכול לחסום משתמשים מלצפות בציוצי הטוויטר שלו, כיוון שהדבר פוגע בזכויותיהם החוקתיות. תשתמש במיוט, אמרו השופטים לטראמפ. גם לאינסטגרם נוסף כפתור מיוט, וגם הוא מאפשר לך שלא לראות עדכונים מוציאי עיניים של החברים שלך. ואתה יכול שלא לראות אותם מבלי שתיאלץ לפגוע בהם בגלל שהחלטת להפסיק לעקוב אחריהם. גם בוואטסאפ יש אפשרות שכזו, והיא משתיקה את כל ההתראות שמגיעות ממשתמש או מקבוצה מסוימת. הרצון בשקט הוא רצון מובן. יש לנו אפאפיים שמאפשרים לנו לסגור את שדה הראייה שלנו, אבל אין לנו פתרון פיזי לסגירת האוזניים. אוזניות הן הדבר הכי קרוב לכך. ריצ'רד גודווין מהגרדיאן הבריטי טען שבניגוד לאובייקט שאותו אנחנו רואים והוא נתפס כנפרד מאיתנו, רחוק מאיתנו, רעש וצלילים נתפסים בתוך מערכת החושים שלנו כמי שמהדהדים בתוך הראש שלנו. ומשום כך הם הרבה יותר מציקים והרבה יותר משמעותיים. ועדיין, אנחנו צריכים לחשוב על ההשלכות החברתיות והתרבותיות של התרבות המרחבים האקוסטיים המבודדים. הרי כאשר מישהו הולך ברחוב או עובד במשרד לידך ועל אוזניו אוזניות אימתניות, הוא בעצם נושא איתו שלט, Do not disturb. אל תדבר איתי, אל תתקרב אליי, אני לא מעוניין שתיצור איתי קשר. השאלה היא האם אנחנו רוצים שפתרון טכנולוגי מהסוג הזה יהפוך לנורמה חברתית? ואם כן, מהן ההשלכות שלה על היכולת שלנו והרצון שלנו ליצור קשר עם האנשים שסביבנו? אחרי הכל, קשר אנושי הוא לא רק תכונה שמתקיימת בין בני זוג או בני משפחה. זו תכונה שמתקיימת גם במקולת, גם ברחוב, גם בשדה התעופה. קשר אנושי הוא מה שמאפשר לנו לחיות בצוותא, ביחד, הוא מה שמחבר אותנו והופך אותנו לחברה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מעדיפים לפרק את המבנה החברתי המשותף הזה ולעבור למבנה אחר, מבנה דמוי אטומים. אטומים נפרדים שמסתובבים בעולם ועל האוזניים שלהם אוזניות. אוזניות שאטומות לרעשי העולם החיצון.
תשמע, אתה חייב להקשיב לפודקאסט החדש הזה, עושים טכנולוגיה, זה אדיר, יובל דרור.
נשמע מגניב, תן לי רגע ללחוץ על איזה כפתור.
בקיצור, יובל דרור, אין, הוא ממש דוקטור כזה, עושה זה בצורה נורא מיוחדת, פרקים על אמזון, פרקים על טכנולוגיה.
אנחנו מחפשים שקט מכל הרעש שמקיף אותנו, אבל כשאחזור מהפסקת פרסומות קצרה, אראה לכם שלפעמים שקט, גם הוא יכול להוציא אותנו מהדעת. מיד חוזרים.
שרגא ברוש, תעשיין ישראלי ותיק, הוא נשיא התאחדות התעשיינים בישראל. בעשור האחרון התעשייה הישראלית עוברת משבר מסוים. מה קרה בתעשייה בעשור האחרון?
מה שקרה בתעשייה זה בבואה של מה שקורה בציבור. המנהיגים שלנו אומרים לנו, יוקר המחיה זה הדבר המרכזי. וכאשר אנחנו עוסקים ביוקר המחיה, תמיד נוכל למצוא משהו יותר בזול באיזושהי מדינה בבנגלדש, בטורקיה, במקום אחר. אנחנו כל השנים פיתחנו תעשייה איכותית, ובאמצעותה אנחנו מתחרים בכל העולם. ברגע שהישראלי רוצה רק בזול ולא מעניין האיכות, התוצאה היא של-35% מאיתנו יש היום קווי ייצור בחול ולא בארץ. התוצאה היא שבארבע שנים האחרונות לא נקלטו עובדים, לא רק בתעשייה, בכלל בענפים היצרניים, לא במלונאות, לא בבניין, לא בחקלאות ולא בתעשייה. ואנשים מעדיפים לעבוד בשירותים ובשירות הציבורי. ואולי אתם לא יודעים, אבל כ-18,000 מפעלים נסגרו בישראל בעשור האחרון. זו סכנה גדולה מאוד לעתיד הכלכלי של מדינת ישראל.
איך זה משפיע על הצמיחה בישראל?
וזה ישפיע על הצמיחה, כי היום אנחנו בשנים האחרונות נהנים מצמיחה רגעית. מזה שאנשים קונים מכוניות בליסינג, מזה שאנשים לוקחים הלוואות בבנקים וקונים ריהוט חדש הביתה. אנחנו לא מייצרים צמיחה ברת קיימה, כלומר אנחנו לא מקימים מפעלים כאלה שנותנים עתיד לעשור הבא ולעשור שאחריו. זה בדיוק מה שאבות המדינה בזמנו וגם מנהיגי המדינה בהתחלה הבינו, שעל מנת לייצר פה עצמאות כלכלית, אנחנו חייבים לייצר תעשייה ישראלית מתקדמת, מוצלחת, איכותית, שתתחרה בהצלחה בסחורות שמגיעות מהעולם, אבל אנחנו לא קידשנו את המחיר, אנחנו רוצים להגדיל את הפריון, אנחנו רוצים לייצר מוצרים יותר טובים, ואנחנו רוצים שהישראלים יעריכו גם את האיכות ולא רק את המחיר.
תודה רבה בינתיים. לכם המאזינים אני אומר שכדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, ואיך אפשר לפתח, לעודד את התעשייה המקומית הזו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
אני חושב שסיכמנו שרעש זה עניין די מציק, אבל למרבה המזל, אנחנו לא שומעים הכל. אוזן אנושית צעירה ובריאה שומעת צלילים בטווח של 20,000 עד 20,000 הרץ, או בקיצור 20 קילו הרץ. אבל בעולם הטבע מושמעים צלילים שאנחנו כלל לא שומעים. דולפינים למשל משמיעים צלילים שיכולים להגיע עד 150 אלף הרץ, או 150 קילו הרץ. ואם בזה לא די, הם מסוגלים לשמוע צלילים ממרחק עצום. דולפין יכול לשמוע צליל שהמקור שלו הוא יותר מ-20 קילומטרים ממנו. היכולת הזו קשורה גם ביכולת האקוסטית של בעל החיים המהמם הזה, וגם מכיוון שהוא נהנה מכך שבמים הצליל נע במהירות הגבוהה פי 4.3 בהשוואה לאוויר. הסיבה לכך היא שבמים החלקיקים צפופים יותר בהשוואה לאוויר, ולכן הכל עובר דרכם במהירות גדולה יותר. זו בדיוק הסיבה שצלילים עוברים במהירות רבה יותר דרך פלדה מאשר אוויר או מים. זוכרים? צפיפות החומר. מכיוון שלאורך ההיסטוריה אנשים שמו לב שצלילים עוברים דרך תווך כלשהו, היה זה אך טבעי שהם ישאלו את עצמם דרך מה עוברים גלים אלקטרומגנטיים, דרך מה עוברים גלי הרדיו, הצלילים ברדיו, דרך מה הם עוברים, צריכים לעבור דרך משהו, דרך מה הם עוברים. התשובה שלהם הייתה אתר. אתר היה אמור להיות חומר אלסטי וחסר מסה, והוא היה אמור להיות התווך שדרכו צלילי הרדיו עוברים אלינו. רק אחרי שאיינשטיין פרסם את תורת היחסות הפרטית שלו, זנחו הפיזיקאים את הרעיון הזה. אבל הוא עדיין מלווה אותנו. זו הסיבה שיש אנשים שעדיין אומרים, דיברתי מעל גלי האתר. שזה כמובן משעשע, כיוון שהם משתמשים ברפרנס היסטורי שהתגלה כשגוי לחלוטין. זה כמו שהם יגידו, עליתי במשקל, אני מקווה שארבעת הפילים שעומדים על גבי צו ענק וביחד מחזיקים את כדור הארץ, שהם לא יתמוטטו. בנוסף, זוכרים איך קוראים לרשת המחשבים הקווית? אתרנט? אתר, אתרנט, אתר, כן, כן. אבל זו הייתה רק הערת ביניים. בואו נחזור רגע לשקט. אנחנו מנסים להילחם ברעש כדי להשיג שקט, אבל כאמור, יותר מדי שקט זה גם לא גליק גדול. בשנת 2005 פתחה אורפילד לב במיניאפוליס שבמינסוטה את מה שהיה אז החדר השקט בעולם. הוא כל כך שקט שהרעש שנמדד בו עמד על מינוס 2.5 דציבלים. כן, מינוס דציבלים. החדר בנוי באופן מיוחד ומחומרים מיוחדים, כך שהוא סופג ובולע 99.99% מהצלילים. התוצאה? שקט קיצוני. עכשיו, זה אולי נשמע נחמד, אבל כבני אדם אנחנו לא רגילים לפעול בסביבה כל כך שקטה. אנשים שביקרו בחדר הזה מספרים שבתוך כמה דקות הם התחילו להרגיש לחץ באוזניים. כמה מהאנשים דיווחו שהם סבלו מבחילה, בחילה פיזית ממש, עובדה שחייבה את המדריכים במקום לפתוח במהירות את הדלת ולחלץ אותה מהחדר. למרות שהחדר הוא מאוד גדול, השקט הקיצוני שקיים בו סוגר עליך ונותן לך תחושה קלסטרופובית. מכיוון שאין כל מקור רעש חיצוני, אם יש רעש בחדר הזה, אתה הוא המקור שלו. ואנשים דיווחו שהם שמעו כל מיני צלילים שהם עצמם הפיקו שהם כלל לא היו מודעים להם. הם שמעו את הבגדים שלהם, את הרוק שבפה שלהם, את הקיבה שלהם, את לחץ הדם שלהם, אפילו את הריאות שלהם. זה הזכיר לי שלפני כמה שנים נכנסתי עם עוזר ההוראה שלי לכיתה על מנת לענות על שאלות של סטודנטים במהלך הבחינה. הגענו לאיזשהו סטודנט וכצפוי היו לו על האוזניים אוזניות, אז הוא הסיר אותם. ואז הבנו שבתוך האוזניים שלו יש לו גם אטמי אוזניים, וגם אותם הוא היה צריך להסיר על מנת שנוכל לדבר איתו. כשיצאנו, עוזר ההוראה שלי הסתכל עליי ואמר לי, הסטודנט הזה לא מבין שהרעש לא נמצא בחוץ. כל האוזניות שבעולם לא יעזרו לו. הרעש נמצא בתוכו. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והרעש שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, דור קומץ, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.